מחבל שנתפס, מאבטחים קשוחים ברכבת, וקבצן מסתורי בשוק מחנה יהודה, הם הדמויות הפעילות בסיפור הבא, ועל כולם מנצח שולם, הילד הערני שכמעט כמעט הצליח למנוע פיגוע. האזנה ערבה. לכבוד ארגון בני אמונים, שלום וברכה. שמי שלום, או כפי שכולם מכנים אותי, שולם. אני מתגורר בירושלים, ובדרך כלל אני נוסע פעמיים ביום ברכבת הקלה, בהלוך ובחזור מהתלמוד תורה. אתם עוד עלולים לחשוב שהנסיעה היא חוויה מרתקת ומענה. ייתכן וכך זה באמת היה צריך להיות. אם לא, שני הדברים שהופכים את הנסיעה לסיוט מתמשך. הראשון, זה העומס הרב הסורר ברכבת, שכבר הפך למצב קבוע. ובפרט בשעות הבוקר, כשכולם יוצאים למחוז חפצם, זה ללימודים וזה לעבודה, וכל זה מתנקז לשעה אחת. הדבר השני הוא הפחד. כן, הסיפור הזה של נסיעה ברכבת הקלה, זה הפך לאחרונה לעסק די מפחיד. בוודאי שמעתם על ניסיונות לא מועטים מצידם של מחבלים מקרב בני דודינו הישמעאלים לבצע פיגועים ברכבת הקלה או בסמוך לה. אז אני לא רק שמעתי, אלא הייתי בעצמי עד להתרחשויות בחלק מהמקרים. וזה מה שגרם לכך שעל פי רוב אני יושב בחוסר רוגע, דרוך וסוקר בחשדנות כל נוסע מכף רגל ועד ראש. לא פעם אני מוצא את עצמי עובר מקרון לקרון, ובמקרים קיצוניים אפילו מקדים ויורד באחת התחנות וצועד רגלית עד לתלמוד תורה. הסיפור אותו אני עומד כעת לכתוב התפרסם בכל העיתונים, והוא ישמש כהקדמה בלבד לסיפור שלי. בשבילכם זו הייתה כתבה מרתקת בעיתון, אך בעבורי זאת הייתה טראומה שמלווה אותי עד היום. בקרון בו ישבתי נסע צעיר ערבי שהתנהג באופן מוזר, והעלה את חשדם של אנשי הביטחון המפטרלים דרך קבע בין הקרונות. אחד מהם, שכנראה אפו בעצמו ערבי, החל לשוחח עם החשוד בשפה הערבית, והחשד שלו רק התעצם. ממקומי עקבתי בחשש רב אחרי ההתפתחויות, ולפתע אני קולט את צוות המאבטחים מזנק לעבר הצעיר, משתלט עליו ועוזק אותו. הוא השתולל והתפרע וניסה להיחלץ מהם, אך הם היו חזקים ממנו וגברו עליו. בידיעה שהופיעה למחרת בכל העיתונים נכתב שחקירת החשוד העלתה כי בכוונתו היה לבצע פיגוע גדול שסוכל ברגע האחרון בחסדי שמיים. כשקראתי את הידיעה הרהרתי לעצמי על הפיגוע הגדול שנמנע. העיתונים ידעו וגם כתבו, אבל אני יודע על פיגוע קטן שדווקא כן הרע. הנפש שלי, ומן הסתם של עוד כמה נושאים נוספים, נפגעה מאירוע זה ואילך, והפכה לרגישה ואפופת פחדים. הסיפור שקראתם כעת הוא רק הקדמה, ונועד להסביר לכם מה בעצם גרם להתרחשות הלא נעימה שהראה לי בשבוע שלאחר מכן. באותו יום איחרתי מעט לקום בבוקר. עשיתי מאמץ והזדרזתי ביותר, אך במהלך הנסיעה כבר הבנתי שאני מאחר היום ללימודים. לפי החשבון שעשיתי, הייתי אמור להגיע לכיתה בעת שחבריי יוחזו כבר באמצע פסוקי דזמרה, ומאחר ולא רציתי להפסיד את אמירת ברכות השחר בחברותה, הנהוגה ומושרשת אצלנו בכיתה כבר במשך מספר שנים, החלטתי לחפש ולמצוא מישהו שאוכל לבקש ממנו שיענה אמן אחר ברכותיי. תרתי בעיניי אחר דמות מתאימה לבקשה מסוג כזה. לאחר שיטוט קצר, אני פוגש בירקתי הקרון ביהודי די מבוגר, ואני מתכוון למה שנחשב מבוגר אצל ילד, שזה אומר בערך בגיל 50. לראשו כיפה גדולה, בידיו ספר קטן שנראה כמו סידור, והוא יושב ומעלעל בו. אני מתקרב לכיוונו, ואז אני שם לב לאופן הישיבה שלו. היה בזה משהו מעט מוזר. גם המראה הכללי שלו היה שונה ולא סטנדרטי. היססתי בתחילה אם לפנות אליו, אך מאחר ולא ראיתי בשטח תחליף מתאים יותר, התגברתי על הפחד וניגשתי. סליחה, פניתי אליו בעדינות. אני רוצה לברך ברכות השחר, אולי אתה יכול לענות אחרי אמן? הוא בהה בי במבט של מישהו שבכלל לא מבין מה אני רוצה ממנו. הגברתי את קולי מתוך מחשבה שמה הוא לא שמע אותי כראוי, וחזרתי על בקשתי בקול רם. ואז הראה משהו מפחיד. הוא החל להשמיע קולות מוזרים ולאותת בראשו וידיו סימונים לא ברורים. ופתאום אני מתחיל לתפוס מה שקורה כאן. הוא פשוט לא מבין עברית. ויש לכך הסבר אחד בלבד. מדובר בערבי שהתחפש. לא היה לי ספק בכך. הלב שלי דפק בעוצמה, וכבר חשתי את הזיעה מתפשטת בכל גופי. ללא אומר ודברים, עזבתי אותו, הסתובבתי, ופניתי לכיוון היציאה מהקרון. על מנת שלא לעורר את חשדו, פסעתי בנחת, אבל בתוכי הייתי גואש ונסער. בשנייה שכף רגלי עברה את מפתן הקרון, ויצאתי מטווח הראייה שלו, טסתי כהרף עין לעברו של המאבטח הראשון שצץ בדרכי. כשאני מתנשם ומתנשף, כאילו גמתי דרך ארוכה, ניסיתי להסביר לו את מה שקרה. אבל מרוב התרגשות ובעלה, בקושי הצלחתי להפיק כמה שברי משפטים. אבל את המילים ערבי מחופש, קלט המאבטח היטב ונדרך כולו. בוא תראה לי אותו מיד, הוא לחש בטון מפקד. בחשש רב פסעתי אחריו כשלבי הולם בפרעות. כשהגענו לקדמת הקרון נעצרתי והצבעתי עליו מרחוק. המאבטח צמצם עיניים והתמקד בו תוך שהוא שואל אותי. הוא אמנם נראה מעט משונה, אבל למה נראה לך שהוא ערבי? כי ניסיתי לדבר איתו, השבתי בקול רועד, והוא בכלל לא הבין מה אני רוצה ממנו. במקום לענות לי, הוא השמיע כל מיני קולות בשפה הערבית. המאבטח הקשיב לי, ובמקביל הוא המשיך לזכור את החשוד. לפתע, אני רואה אותו מזנק בתנועה חדה, ובתוך כדי כך מזעיק בקשר מאבטחים נוספים. התנועה הפתאומית שלו וההוראה לפנות את האזור, שנאמרה על ידו בתקיפות, גרמה למהומה רבתית. בתוך שניות ספורות התרוקן הקרון כמעט לחלוטין, למעט מספר אנשים מבוגרים, ובתוכם החשוד, שטרם הספיקו לברוח. מצונף ורועד מפחד, התכנסתי בזווית פינתית, בקצה הקרון הסמוך. ממקומי, הצלחתי לתצפת היטב על המתרחש. שני המאבטחים נעמדו מול החשוד בתנועה מאיימת, עם נשקים שלופים, וצעקו לעברו. תעודת זהות! החשוד בתגובה השמיע שוב חרחורים מוזרים והצביע בידו על אוזנו, כנראה כסימן לכך שהוא אינו מבין את בקשתם. המאבטח סימן בידו צורה של כרטיס. עכשיו החשוד כבר הבין. הוא הביט בהם בזעם, שלח את ידו אל מתחת למושב ושלף משם שקית שחורה גדולה ואטומה, והמאבטחים נדרכו עוד יותר. החשוד נבר בקדחתנות בתוך השק, והיה נראה כי חלילה עומד לקרות כאן משהו. לבסוף, הוא דלה משם תיק שחור וקטן, והניף אותו בהתרסה מול המאבטחים, שכבר היו ממש היסטריים, וצעקו לו, תעזוב מיד את התיק ותרים ידיים. אבל הוא כלל לא התייחס, והוציא בשלווה ארנק מרופט ודהוי, בצבע לא מזוהה. מתוכו, הוא שלף כרטיס מקומט והגיש למאבטחים. לאחר כחצי דקה של עיון מעמיק בכרטיס, נקרא על פניהם הבעת תדהמה ומבוכה גם יחד. הם התנצלו בשפה רפה ויצאו מהקרון תוך שהם מפתירים לחלל האוויר. טעות מצערת. מדובר בסך הכל בחירש אילם. הם מצידם התייחסו לעניין בכלילות והמשיכו הלאה בעבודתם. או שכך לכל הפחות הם הציגו כלפי חוץ. אבל אני הרגשתי שלא הייתי מתנגד להיבלה באדמה באותם רגעים מרוב בושה, ויותר מכך, מצער נוראי על עוגמת נפש ועל בנת פנים שהתגלגלה על ידי. הרכבת התקרבה לתחנה, בה אני רגיל לרדת. נעמדתי בסמוך לדלת ולחסנתי מבט לעברו של היהודי המסכן שעד לפני מספר רגעים נחשד על ידי כערבי מחופש. מהעיניים שלו נשקף עצב עמוק. הרגשתי נורא. לא יכולתי לשאת את המחשבה כי בנוסף למגבלותיו כחירש אילם, הוא אף היה צריך לעבור כזו השפלה מבזה שאני נטלתי בה חלק נכבד. פנייתי למאבטח הייתה אומנם מתוך כוונה טובה, אך בפועל הייתי שותף להלבנת פניו. ראיתי את האיש המסכן מתרומם בכבדות ממקומו. הבנתי כי גם הוא מתכוון לרדת בתחנה שלי. הרכבת נעצרה, ואני ירדתי בזהירות תוך שאני מקפיד לשמור איתו על קשר עין. אך בעוד אני פוסע אחריו ומנסה לאזור אומץ ולבקש את סליחתו, בעזרת תנועות ידיים כמובן, אני מגלה שהוא הספיק בינתיים להיעלם מעיניי. הרבה זמן לא היה לי, גם כך כבר הייתי באיחור גדול, ולכן ויתרתי מראש על הרעיון לנסות ולאתר אותו, ובצעדים כושלים ובלב כבד פסעתי לעבר התלמוד תורה. טעם חמוץ ליווה אותי בכל אותו היום. בהפסקות לא יצאתי לשחק, העדפתי להישאר בכיתה ולהתבודד עם מחשבותיי. חבריי שמו לב כי מצב רוחי שפוף ואינו כרגיל. הם ניסו לדובב אותי, אבל ידעתי כי אין ביכולתם לעזור, ולכן בחרתי להתעלם ולא לשתף אותם. מי שבכל זאת לא ויתר, זה היה חברי הטוב ינקי. הוא הפציר בי כי אשתף אותו במה שעובר עליי. ואכן, שפכתי בפניו את מר ליבי. הוא שמע בקשב רב, וכמו חבר אמיתי, שמבין באמת, הוא לא ניסה לומר משפטים בסגנון, זה שום דבר, אל תעשה מזה עסק, הוא רק השתתף באמת בצערי. אבל, בדבר אחד, הוא גם הצליח קצת לנחם אותי. הוא טען בכל תוקף, כי לא ייתכן שכתוצאה מהקפדה על עניית המן אחר ברכות השחר יצא נזק. הוא כמעט הבטיח לי, אתה עוד תראה שבסופו של דבר רק תועלת תצא מכך. דבריו התיישבו על ליבי, ומעט הרגיעו אותי. הוא הציע לי בשלב ראשון לנסות ולאתר את הבן אדם. הוא אמר כי סביר להניח שהוא נוסע ברכבת בכל יום בשעה קבועה. בסיום הלימודים, יצאתי לכיוון תחנת הרכבת, תוך שאני פוקח שבע עיניים ומתבונן לכל עבר במחשבה אולי אצליח לאתר את האיש. הדרך עברה בסמוך לשוק מחנה יהודה, שבשעה זו היה עמוס וסוען במיוחד. בדרך כלל אני חולף על פני השוק בלי לחנון אותו בהתבוננות מעמיקה. אבל הפעם נעמדתי בכניסה לרחוב הראשי של השוק ואימצתי את עיניי. בליבי נשאתי תפילה נרגשת שאצליח למצוא את האיש ולבקש את סליחתו. והנה, כמו מתוך חלום, מזדקרת מול עיניי דמותו של המסכן בתוך ההמון הרב שגדש את השוק, כשהוא עומד בפינה ומקבץ נדבות. כעת ריחמתי עליו בכפל כפליים. פשפשתי בארנקי, דליתי משם את מה שנותר מדמי הכיס השבועיים שמעניקים לי אוריה. התוצאה הסתכמה ב10 שקלים. בצעדים מאוססים התקרבתי לעברו, נעמדתי מולו ובחיוך רחב שלשלתי את המטבעות לקופסת פח חלודה שאחז בידו. הוא החזיר לי במבט קורן ועל שפתותיו רפרף חיוך קל. הבנתי שהוא מתכוון להודות לי. בליבי חשתי שכעת זו שעת כושר מתאימה, וניסיתי לסמן לו בתנועות ידיים כי אני מבקש את סליחתו על מה שיראה הבוקר, אך הוא לא ממש הבין מה אני רוצה. פתאום עלה בדעתי רעיון פשוט. הורדתי את הילקוט מגבי, הנחתי אותו על רצפת השוק, והוצאתי מתוכו את ודף שתלשתי בזריזות מאחת המחברות. הקצה של אחד הדוכנים שימש עבורי כשולחן, ובכתב גדול וברור רשמתי, אני מצטער על מה שקרה היום ברכבת. אני הוא זה שאמרתי לשומרים שיש מישהו חשוד. הוא קרא, ועם הם בתגובה, והוסיף תנועות ידיים מרגיעות, שכפי הנראה באו לבטא את העובדה שהוא בכלל לא כועס עליי. לאחר רגע קל, וסימן לי שאתן לו את הדף והעת, הוא לקח אותם, וכתב לי בכתב די מרושל ולא ממש ברור. העיקר שאתה מקפיד על עניית אמן, הוא חייך וצוות בלחיי בחיבה, ואני הרגשתי כי אבן נגולה מעל ליבי. נופפתי לו לשלום וכבר עמדתי ללכת. אך לפתע, הגיע אחד הסוחרים וצעק לו, דוד, הנה, זה בשבילך, לבריאות שיהיה לך. אמר, והניח שקית שהכילה תערובת צבעונית של ירקות ופירות שונים, שהמכנה המשותף ביניהם הוא הטריות שלהם. או נכון יותר, חוסר הטריות שלהם. האיש הודה לו בתנועת יד, ואני פניתי לכיוון התחנה, תוך שאני מהרהר בשני הפרטים שהתחדשו לי כעת. מסתבר שלאיש הנחמד והמסכן יש שם, וקוראים לו דוד. וגם מסתבר שהאוכל שמזין אותו הוא ברמה ירודה ומשתנה בהתאם לנדיבות ליבם של סוחרי השוק. ושוב ריחמתי על האיש, על דוד. עוד לא הספקתי לצאת מהשוק, ורעיון נפלא עלה בליבי. אבי משמש כאחד ממנהליו של ארגון חסד מוכר וידוע, שבין שלל פעילויותיו הוא גם מחלק אוכל לנזקקים. אולי יוכל לסדר לו משהו, הרהרתי בהתרגשות. הסתובבתי מיד לאחור, ופניתי שוב לכיוונו של דוד, שכעת הביט בי בתמיהה. שלפתי מהכיס את העט והדף, וכתבתי, איפה אתה גר? הוא נטל את העט מידי, ורשם את הרחוב ואת מספר הבית. מעניין שהוא אפילו לא שאל אותי מדוע אני זקוק למידע הזה. באותו ערב, עליתי על מיטתי בשעה הקבועה לשנת לילה. אך לא ממש הצלחתי להירדם. ואולי גם לא ממש רציתי. חיכיתי בקוצר רוח לאבי שבדיוק באותו יום אחר מלחזור. בשעת לילה מאוחרת, כשאני כבר התחלתי לנמנם קלות, דלת הבית השמיעה קול חריקה. אבי סוף כל סוף הגיע. המתנתי בסבלנות במיטתי. ידעתי שבעוד מספר רגעים הוא ייכנס כדרכו לחדרי ויאחל לי לילה טוב בתוספת לטיפה חמימה ונעימה, כפי שהוא נוהג בכל לילה, למרות שעל פי רוב אני כבר ישן בזמן זה. לאחר דקות ספורות הוא נכנס. קיבלתי אותו בשמחה. הוא הופתע לשמוע אותי מקבל את פניו בברכת שלום ערנית וחגיגית בשעה כה מאוחרת. הסברתי לאבא כי אני מצפה לבוא בקוצר רוח כבר מספר שעות, ויש לי משהו מאוד מאוד חשוב לספר לו. הוא לקח כיסא והתיישב לידי, ואיתה את אוזנו בקשב רב. שיתפתי אותו בכל הקורות במהלך היום שחלף. החל מבקשתי מדוד שיענה אחריי אמן על ברכות השחר, את כל האירוע המביך שהתגלגל אחר כך, ועד פגישתי הנוספת עם דוד, בה התוודעתי למצבו האומלל. ראיתי על אבי שהוא מתרגש למשמע הסיפור, ועוד לפני שהספקתי לבקש את עזרתו, הוא הציע מעצמו לדאוג לכך שכתובתו של דוד תיכלל ברשימת מקבלי הארוחות. הוא ביקש ממני את הכתובת המדויקת, ואמר כי בהתאם לתקנון הארגון, הוא יצטרך לעשות ביקור בית אצל דוד, ולעמוד מקרוב על הצרכים שלו ושל משפחתו. הוא איחל לי לילה טוב, ואני שקעתי מיד בשינה ערבה ורגועה. למחרת בערב, סיפר לי אבי כי במהלך היום הוא ביקר בביתו של דוד, ונחרד לראות את מצבה העלוב של הדירה המוזנחת ואת המקרר הישן והרק לחלוטין. אבי הבין ממנו כי הוא אכן ניזון ממאכלים מזדמנים שמעניקים לו סוחרי השוק שחומלים עליו ומעבירים לרשותו את שארית הסחורה שכבר איננה ראויה למחירה. דוד כתב לאבא שאכן שורר אצלו מחסור תמידי באוכל מזין ובריא, והדבר החל כבר להשפיע על מצב בריאותו. אבא הודיע לו כי החל ממחר יגיעו לביתו באופן קבע מדי יום ביומו מגשיות של אוכל מבושל, טרי ומזין. ודוד הודה לו בחום ובהתרגשות רבה. למחרת ניגשתי לינקי חברי הטוב ובישרתי לו בהתרגשות רבה כי הוא צדק במאת האחוזים. אכן, מהקפדה על ברכות השחר בחברותה יכולים לצאת רק דברים טובים. בברכות השחר אנו אומרים הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. והנה, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא לדבוק בדרכיו ולגמול חסד עם בריותיו. ועוד משהו קטן לסיום. אם יזדמן לכם לנסוע ברכבת הקלה בשעת בוקר ולהבחין במחזה מרתק של ילד המברך ברכות השחר ומבוגר שמהמהם אחריו משהו שנשמע כמו אמן, אז תוכלו לנחש שלאיש קוראים דוד ולילד קוראים שולם.